ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום כתובות דף עין ח'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר. הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם לקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל מתחילת פרק שמיני, פרק האישה נפלו, בראש העמוד. כתבנו בשוליים ממול, תחת הכותרת נושא סלש מבנה, אנחנו מציינים שזה ממשיך עד עמוד ב', הפס הכפול מדגיש שלבים שונים שבהם נפלו נכסים לאישה, ומה הם זכויות מחירה שיש לבעל בכל שלב. בעוד כמה שעות נראה שימוש במעוין, וכתבנו הבלטת רבי יהודה ורבי חנינה. כל אחד מביא גרסתו במחלוקת החכמים עם רבן גמליאל. המשנה, האישה שנפלו לה נכסים עד שלא תתארס, רווקה לגמרי, ואז היא התארסה. מודים בית שמאי ובית הלל שמוכרת ונותנת וקיים. רש"י כותב, שורה ראשונה, בית שמאי אומרים תמכור בעודה ארוסה. אבל מי שתנשא, לא. כי דתני לקמן, עד שלא נישאת ונישאת וכו', נראה את זה בהמשך. ממשיך המשנה, נפלו לה, כלומר נכסים, מי שנתערסה. עכשיו בשלב הזה היא הייתה כבר קשורה לבעל. ואחרי שנוצר קשר עם בעל דרך אירוסין, נפלו לה נכסים. בית שמאי אומרים, תמכור, והכוונה בעודה ארוסה. בית הלל אומרים, לא תמכור. למה? כי יש כאן בעל שיש לו קשר או תפיסה מסוימת לגבי הנכסים. אז שהיא לא תמכור. אלו ואלו מודים שאם מכרה ונתנה, קיים. למרות שבית הלל אומרים שלכתחילה לא תמכור, אבל הם מודים שאם היא מכרה או נתנה כמתנה למישהו אחר הנכסים, קיים. רבי יהודה, אמר רבי יהודה, אמרו חכמים לפני רבן גמליאל, הועיל וזכה באישה, כלומר ארוסתו, לא יזכה בנכסים, כלומר שיהיה יד הבעל על העליונה. אמר להם רבן גמליאל, מגיב, על החדשים אנו בושים. רבן גמליאל הוא נוקט עמדה שלא סס להניק כוח לבעל, אלא הוא נוטה להניק כוח לאישה. אז הוא אומר, על החדשים אנו בושים, אלא שאתם מגלגלים עלינו את הישנים. עכשיו, מה זה חדשים? זה מתייחס לנכסים שנפלו לה מי שניסית. עכשיו, אנחנו לא ראינו את זה באופן מפורש, זה בהמשך. ורבן גמליאל אומר, גם אם מדובר בנכסים שנפלו לה, היא ירשה את זה ממשפחתה, מאמא שלה, מאבא שלה, היא ירשה נכסים. ואפילו אם מדובר מי שניסית, שהיא באמת תחת חסות הבעל, רבן גמליאל הוא בדעה לתת כוח לאישה, והוא אומר כך על החדשים אנו בושים. רש"י כותב, אנו בושים, מה ראו חכמים לומר אם מכרה ונתנה הבעל, אם מכרה ונתנה הבעל מוציא ביד הלקוחות, כלומר יש לו כוח לבטל במידה מסוימת או לגמרי את מכירתה והוא רבן גמליאל מתעונן על כך שחכמים נטו עמדה כזאת. אנחנו לא ראינו את זה עדיין במשנה, זה בהמשך, אבל הוא מתבטא כך. וכפי שאמרנו מקודם, רבי יהודה מביא את גרסתו של המחלוקת בין חכמים ורבן גמליאל. חכמים בינתיים אומרים שמאחר שהגבר, הבעל, זכה באישה, הוא גם זוכה בנכסיה. רבן גמליאל אומר ההפך, הוא אומר נכון, אפילו מדובר באישה שניסית ונפלו לה הנכסים, מי שניסית, אני לא כל כך מקבל את הרעיון שאם היא מוכרת שהבעל יכול להוציא מהלקוחות, כאילו הבעל יכול לבטל מה שהיא מכרה, כשמדובר כמובן בנכסים שהיא ירשה. אז אומר להם רב גמליאל, על החדשים אנו בושים, שזה מקרה קיצון, שנפלו לה נכסים שהיא ממש תחת חסות בעל, ואני מתנגד לכך שהבעל מוציא מעל הכוחות, אלא שאתם מגלגלים עלינו את הישנים. כלומר, מה זה ישנים? אלו נכסים שנפלו לפני שהיא ניסית, אז עוד יותר סיבה שמחירתה תהיה קיים, שהוא לא יכול להוציא מיד הלקוחות. נפלו למי שניסית, ממשיך המשנה. עד כאן דיברנו על נכסים שנפלו לה לפני אירוסין, נפלו לה אחרי האירוסין, ועכשיו נפלו לה מי שניסית. אלו ואלו מודים שאם מכרה ונתנה, שהבעל מוציא מיד הלקוחות. עד שלא ניסית וניסית, כאן מדובר בנכסים שנפלו לה מי שהתארסה או קודם לכן, ואחר כך ניסית. ועכשיו היא מוכרת. רב גמליאל אומר, אם מכרה ונתנה קיים, אם היא מכרה, המכירה שלה מתקיימת. אני על שם המשך הגמרא בעמוד ב' רק אומר שהניסוח פה, אם מכרה, זה לשון בדיעבד. יהיה התייחסות לזה בגמרא. אמר רבי חנינה בן עקביה, אמרו לפני רבי גמליאל, הועיל וזכה באישה, הוא נשא האישה, לא יזכה בנכסים? אז זה שיטת החכמים, וכאן אנחנו, כפי שראינו והדגשנו, אנחנו עוברים לגרסת רבי חנינא בן עקביה במחלוקת רבן גמליאל וחכמים. אז החכמים אמרו לרב גמליאל, מאחר שהוא זכה באישה, ורשי כותב שנשאה, אז לא יזכה בנכסים. אמר להם רב גמליאל, שוב פעם אני אומר, מזכיר שהוא נוטה לחזק את כוחה של האישה, השליטה של האישה בנכסים האלו. אז הוא אומר להם, על החדשים אנו בושים. כשמדובר בנכסים שנפלו לה מי שניסית, אנו בושים על כך שיש עמדה מצד החכמים שהבעל יכול להוציא מעל הלקוחות, שהוא שולט. אלא שאתם מגלגלים עלינו הישנים, אלו נכסים שנפלו לה לפני שהיא ניסית. רבי שמעון חולק בין נכסים לנכסים, חולק כוונה עושה חלוקה, הבדל בין, והמשנה מפרטת, נכסים הידועים לבעל לא תמכור, והיא מכרה ונתנה בטל. שאינן ידועים לבעל לא תמכור, והיא מכרה ונתנה קיים. ורש"י אומר בגמרא מפרש. אנחנו עוד מעט נתקדם בגמרא, אבל לפני כן, כדי להכין את השטח, נחזור לשורות הראשונות של המשנה. שם ראינו לגבי נכסים שנפלו לה, שהיא ירשה לפני שהיא התארסה, שבית שמאי ובית הלל בהסכמה שהיא מוכרת והמחירות שלה מתקיימות. שלב הבא, מדובר בנכסים שנפלו לה מי שנתארסה, ואז ראינו בית שמאי ובית הלל חולקים. נדגיש שגם לגבי הנכסים שנפלו לה עד שלא התארסה, כשאנחנו מדברים על מחירתה, המחירה התבצעה אחרי האירוסין. אז כאן במקרה הראשון, מחירה כשהבעל כבר נכנס לתמונה, ובמקרה השני שנפלו לה נכסים אחרי שתרסה, היא מוכרת אז בשלב הזה. אז המחירה בשני המקרים האלו הן מחירות מצידה כשבעל בתמונה. על כך הגמרא פותחת עם שאלה, מהי שנה רשע דלא פליגי? ברשע ראינו בית שמאי ובית הלל באותו דעה מסכימים, ובגלל, אני אומר לכאורה, בגלל שנפלו לה קודם שהבעל נכנס לתמונה, קודם לפני אירוסין, ובגלל שנפלו לה קודם אירוסין, אנחנו רואים שהורה כוחו. ולעומת זה, בסיפה שנפלו לה מי שנתרסה, אין הסכמה, או אם בית שמאי ובית הלל חולקים. מה ההבדל בשורש? מה ההבדל? כלומר, בשני המקרים המחירה שלה מתבצע כשהבעל בתמונה. מה? אז תגידו, בגלל שנפלו לה הנכסים האלו לפני האירוסין, זה גורם להחלשת כוח הבעל? אז יש כאן התייחסות, אנחנו הדגשנו עם צורת הרגש, וכתבנו בשוליים תחת הכותרת נושא / מבנה תשובות לשאלה, מה ישנה רשע דלא פליגי וסיפה דפליגי. אז אנחנו רואים תשובה אחת פה, ובעוד שתי שורות הגמרא ממשיכה עם עוד כיוון. הגמרא עונה, אמרי דבי רבי ינאי, רשע בזכותה נפלו, סיפה בזכותו נפלו. עכשיו, מה פשר האמרות האלו? נסתכל ברשים. בזכותה נפלו, עדיין לא היה זכאי בשלה ולא בא, אלא היא עצמה, היא הייתה רווקה לגמרי. בזכותו, אומר רשי, כבר זכה בה ובנכסיה. הוא קדם, הוא נכנס לתמונה, הוא התארס איתה, ואז נפלו לה נכסים. אנחנו חוזרים לגמרא. אם בזכותו נפלו, אם אתה אומר שנפלו לה מי שנתרסה, זה נקרא בזכותו נפלה, זה ביטוי, אני לא מתרגם, אז אני מסתמך על מה שרשי אמר. אם כך, כי מכרה ונתנה, עמי קיים. אנחנו ראינו במשנה שאלו ואלו מודים שהיא מכרה ונתנה קיים, אבל למה? אתה אמרת שבזכותו שהוא כבר זכה בה ובנכסיה, אז למה מחירתה תתקיים? אלא ממשיך הגמרא עם פירוש חדש, רשע ודאי בזכותה נפלו, ולכן אין מחלוקת בית שמאי ובית הלל שהיא מוכרת ונותנת וקיים. סיפה אמר בזכותה, אמר בזכותו, זה לשון של ספק. במילים אחרות, האירוסין עושה מה שנקרא ספק נישואין. אני הייתי מגביל כעת את הרעיון הזה לסוגיה שלנו. ספק נישואין לגבי העניינים האלו של שליטת הבעל על נכסים שנפלו לאשתו. אז מה התוצאה מכך שאנחנו ספק נישואין? בוא נגיד כך, אם נפלו לה אחרי שהיא ניסית, לפי החכמים, הבא ודאי גובר, הוא יכול להוציא מעל הלקוחות. עכשיו שאנחנו מדברים על רמה פחותה מזה, דהיינו ספק ניסוין, אז אנחנו אומרים כך, לכתחילה לא תמכור. זה הצד שיש כאן ניסוין. אם מכרה ונתנה, קיים. זה הצד שאין כאן ניסוין. נמשיך בגמרא, אבל לא לפני שנסתכל בשוליים תחת הכותרת נושא, בירור שיטת החכמים אליבא דרבי יהודה במשנה. לפני שניכנס לתוכן הגמרא, נסתכל חזרה ברש"י על המשנה. שורה שלישית מראש עמוד, לא יזכה בנכסים. במשנה עצמה ראינו שרבי יהודה פנה, רבי יהודה הציג את אמרת החכמים לרבן גמליאל. ובמשנה כתוב, אמרו חכמים לפני רבן גמליאל, הועיל וזכה באישה לא יזכה בנכסים, וזה אומר שיהיה יד הבעל על העליונה. רש"י, לא יזכה בנכסים, בגמרא מפרש, וזה הסוגיה שאנחנו עומדים ללמוד בתוך הגמרא, אז רש"י כאן אומר שבגמרא מפרש, אהי מיניו קיימי. כשנאמר כאן שהחכמים אומרים לא יזכה בנכסים, למה באיזה שלב או למה הם מתכוונים? א', לכתחילה דבית שמאי, או הדיעבד דבית הלל. במשנה ראינו שאם נפלו לה נכסים מי שנתעשה, אז אנחנו אומרים שהבעל כשהוא הרס את הזכה באישה, אז הוא גם אמור לזכות בנכסים. אז בית שמאי אומרים שהיא יכולה למכור, וכלומר לכתחילה יכולה למכור, ואז באו החכמים ואומרים כאילו מה כל הכוח שיש לה, מה לכתחילה למכור, מה שהבעל לא יזכה. אז כאילו זה מין הערה על אמירתם של בית שמאי שהיא יכולה לכתחילה למכור, והם באים עם הסתייגות על כך. או האפשרות השנייה שהם על הדיעבד של בית הלל, כלומר שבית הלל אומרים שאם מכרה קיים, ובאו החכמים ואו לא, מה לא יהיה בנכסים, מה פתאום שאם היא מכרה קיים, גם זה לא. זו השאלה, לאן פונים לפי דברי רב יהודה, לאן פונים החכמים באמירתם הרואי וזכה באישה לא יזכה בנכסים. עכשיו הגמרא, אמר ביודה, אמרו, כלומר החכמים לפני רב גמליאל, איבאי להו, רב יהודה שהוא מציג את החכמים שאמרו לפני רב גמליאל, לכתחילה, דהיינו על אמירתם של בית שמאי שהיא יכולה לכתחילה למכור, ובאו החכמים ואומרים, לא, אנחנו לא מסכים שלכתחילה תמכור, אבל זה לא אומר ש בדיעבד אם היא מכרה שהמכירה תתקיים, או הדיעבד, כלומר מה שבית הלל אמרו ש, או מה שנאמר במשנה שמודים, כלומר בית הלל מודים שאם מכרה קיים, ועל זה באו החכמים ואומרים מה לא, לא הורי וזכה באישה לא יזכה בנכסים, שגם בדיעבד המכירה לא תתקיים. עכשיו אנחנו שוב פעם נסתכל ברש"י, לקראת סוף העמוד כאן, לכתחילה פליגי ואמרי, המי מוכרת לכתחילה לבית שמאי, למה שנרשה לה למכור לכתחילה, הועיל וזכה באישה שהיא עושה לא יזכה בנכסיה. אבל בצד הזה הדיעבד מודו כבית הלל, שאם היא מכרה, אנחנו מסכימים שהמכרה תתקיים. או דילמה, ממשיך רשי, הדיעבד נמי פליגי, הוא בא למימר מכרה בטל, כלומר חולקים באופן חזיתי על מה שנאמר מקודם, שאלו ואלו מודים שאם החב נתנה קיים, באו החכמים ואומרים לא, גם זה לא. אז השאלה נשאלה. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', תשמע, דתניא. אמר ביהודה, אמרו, כלומר החכמים, לפני רב גמליאל, ואנחנו כשלמדנו את המשנה הדגשנו את הנקודה הזאת שהחכמים מייצגים עמדה שמעניקה כוח לבעל, והם אמרו לפני רב גמליאל, הועיל וזו אשתו וזו אשתו, הכוונה לנשואה ולארוסה, שתיהם נקראים אשתו של אדם, מה זו מכרה בתל במקרה שנפלו לה נכסים משניסית, ואם היא מוכרת המכירה בתלה, הרי הבעל שולט, אף זו גם זו הארוסה מכרה בתל. רש"י כותב, אף זו שורה שלישית שנפלו לה כשהיא ארוסה יהי מכרה בתל, ואפילו כשהיא עודה ארוסה, למרות שהבעל לא כל כך חזק בתמונה, בכל זאת שתהיה מכירתה בתלה. אני יודע שאני לפעמים חוזר על עצמי הרבה פעמים, אבל זה, פשוט זה כדי למנוע ערפול ובלבול. זו עמדת חכמים, כמה שהם לא מוכנים להעניק כוח ושליטה לאישה. אמר להם רב גמליאל, מגיב, כי אנחנו כבר הכרנו רב גמליאל שהוא עד הרב, הוא מצדד לצד האישה, כלומר הוא מעניק לה כוח. אז אמר להם, על החדשים אנו בושים. על מה שאמרנו לגבי חדשים הם הנכסים שנפלו לה משניסית, ועל זה אנחנו בושים. על מה שאמרנו שמכרה בתל, כי אני אומר רב גמליאל לא סס להגיד שמכירתה בתלה, אז על החדשים אנו בושים. אלא שאתם מגלגלים עלינו את הישנים שגם בזה תגידו המכרה בתלה. שמע מינה, מהמקור הזה ובפרט מה שהחכמים אמרו, דיעבד כאמר, הם, אנחנו כבכבנו את מילות המפתח, אף זו, כלומר הארוסה, אף זו מכרה בתל. אז שמע מינה, דיעבד כאמר, שמע מינה, שהחכמים הגיבו למה שנאמר מוקדם יותר, שמודים בית הלל לבית שמאי שמכירתה קיימת, ואנחנו על זה חולקים. אנחנו נסתכל ברש"י, אמר להם על החדשים, זה רב גמליאל אומר על החדשים שאתם אומרים עליהם, מה זו מכרה בתל, אנו בושים על מה שאמרנו בתל, אלא שאתם אומרים לי עליהם מה זו מכרה בתל וכו', שאתם משווים את הנשואה שמכרה לארוסה שמכרה. אני לא מוכן לכך, אם מדובר בארוסה שמכרה זה ודאי שמכירתה תתקיים. ממשיך רש"י בדיבור הבא, שמע מינה, מדקאמרי לי, מזה שהחכמים אמרו לרב גמליאל, אף זו מכרה בתל, שמע מינה, דיעבד נמי קשיא להו, היה קשה להם את מה שנאמר מקודם, אלו ואלו מודים שמכירתה ומתנתה קיים. אז מכאן, כפי שאמרנו, רואים שהחכמים הם חוקים גם על הרמה של להכשיר מכירתה בדיעבד, ובאו החכמים גם זה לא. אני רק רוצה לחזור על נקודה אחרונה, כי אולי טעיתי במילה אחת. אומרים מכאן אב זו מחבטל שהם חוקים על מה שנאמר מקודם, שבית הלל מסכימים שאם היא מכה מכירתה קיימת, ואף זו החכמים אומרים לא, גם בדיעבד מכה בטל. וכפי שאמרנו כבר הרבה פעמים, שאותם חכמים הם נוטים להעניק כוח לבעל, גם אם מדובר בשלב של מכירה באירוסין בלבד. עכשיו אנחנו ממשיכים בגמרא ומביאים ברייתא שמציגה את דברי רבי חנניה חנינא בן עקביה, ראינו אותו במשנה, והוא ברייתא יותר מפורש מהמשנה. ראינו לפני רבי חנינא בן עקביה במשנה במעוינים רבי יהודה, שהוא הציג החכמים מה שהם אמרו ותגובת רבן גמליאל, אותו תגובה שהיא לשון ציורי כזה על החדשים, אנו בושים אלא שאתם מגגלים עלינו את הישנים. זה היה התגובת רבן גמליאל. וכאן בברייתא נראה גישת רבי חנינא בן עקביה, שהוא חולק על רבי יהודה, והוא מכוון מתי רבן גמליאל אמר את המשפט הלירי הציורי הזה, באיזו נסיבות. אז הוא, רבי חנינא, יש לו גישה שונה מזה של רבי יהודה, והדברים האלו בתקווה יתבהרו כעת בברייתא. תניא, רק נציין שאני חושב אנחנו ניסינו להבהיר את זה, יש בכל הסוגיה הזאת שלבים אחר שלבים, מתי נפלו לה נכסים, ולגבי אותם נכסים שנפלו לה מתי המכירה. אנחנו הוספנו בשוליים טבלה שצריכים למלות אותו, אנחנו לא מילינו אותו, והמילוי יהיה בסגנון שכותבים לגבי המכירה שלה, אם זה לכתחילה או זה מתקיים רק בדיעבד, או שמכירתה לגמרי בטלה. אז הטבלה הזאת אמור לעשות סדר. הרי יש כאן כמה וכמה שיטות, יש לנו רבי יהודה שמביא לנו חכמים רבי גמליאל, יש לנו רבי חנינא שמביא לנו חכמים רבי גמליאל, ובהמשך נראה גם רב ושמואל. בטבלה אנחנו גם מראים מתי נפלו לה הנכסים שעליו נדבר על מכירתם. למשל, בתור הראשון נדבר על, מדובר בנפלו לה הנכסים לפני האירוסין, והיא מכרה, ואנחנו בהמשך נשתמש רק באותיות נון, זה נפילת נכסים, ומם מכירתה, היא מכרה אותם כארוסה. בטור הבא אנחנו אומרים נפילה כשהיא הייתה ארוסה, ואז מה הדין מכירתה. ואחר כך יש שלב שנקרא שנפלו לה נכסים לפני נישואין, והיא מכה אותם כנשואה, ובסוף נכסים שנפלו לה אחרי שהיא נישאת. עכשיו הגמרא, תניא, אמר רבי חנינא בן עקביה, לא כך השיבן רבן גמליאל לחכמים, אלא כך השיבן. כאן רשי מסביר ומרחיב על מה מדובר פה. רשי דיבור מתחיל לא כך השיוון, בעוד שדנו לפניו, זאת אומרת החכמים לפני רב גמליאל, במוכרת בעודה ארוסה, כאילו בשלב הזה רב יהודה אמר מה שהוא אמר במשנה, ובא רב חנינו ואומר לגבי השלב הזה שמחרה בעודה ארוסה לא ככה הוא צריך להשיבה, מה לחדשים אנו בושים. רב גמליאל לא היה צריך להשתמש בסיסמה הזאת או במשפט הזה לגבי מחירה בעודה ארוסה. עכשיו לפי רב יהודה גם בזה כך הגיב רבן גמליאל, אלא לפי רבי חנינה במקרה של מחירה מצידה בעודה ארוסה יש לא לרב גמליאל משהו אחר להגיב לחכמים. ושוב פעם החכמים כזכורים הם העניקו כוח לבעל. יבוא רבן גמליאל ויגיד כזה דבר, שהרי תשובה ניצחת יש כאן, שיש להפריש בין ארוסה לנשואה. כלומר, אם בכל זאת בנשואה מחירתה בטלה, אבל לא כך אם מדובר במחירה על ידי ארוסה. וכן השיבן עלי. לא, זה כאן ציטוט מהגמרא שלא למדנו עדיין, לא. אם אמרתם וכו'. ואנחנו נחזור כעת לגמרא. אז אומר רבי חנינה בן עקביה, לא כמו שאתה רב יהודה אמר שהשיב רב גמליאל לחכמים במקרה של מחירה בעודה ארוסה על החדשים אנו בושים וכו' וכו'. לא, לא היה צריך להגיד את זה, אלא כך השיבן בגמרא. לא, אם אמרתם בנשואה שמחירתה בטלה, שכן בעלה זכאי במציאתה ומעשי ידיה ובמפרת נדריה, יש כוח רב לבעל נשוי על אשתו, הוא מרוויח את המעשי ידיים שלה, הוא יכול להפר נדריה בלעדי בלי שיתוף האב, והוא זכאי במציאתה. אז אני יכול להבין, אומר רב גמליאל, אני יכול להבין שאם היא מוכרת בנכסים שנפנו לה מחירתה בטלה. טוב, הוא בארוסה, אתם גם רוצים להגיד לגבי נכסים שהיא מוכרת בעודה ארוסה שמחירתה בטלה? אני לא מוכן לקבל את זה, אומר רב גמליאל. טוב, הוא בארוסה שאין בעלה זכאי לא במציאתה ולא במעשה ידיה ולא בהפרת נדריה, ולכן אני טוען שמחירתה בטלה. סליחה, ההפך, אני טעיתי, ולכן אני טוען שאין לבטל מחירותיה, הרי הבעל לא כל כך שולט, אין לו הרבה זכויות. נכון הוא בעל שלה, אבל אין לו זכות במציאותיה, אין לו להרוויח מעשה ידיה ולא מפיר נדריה באופן בלעדי, רק בשיתוף האב. אמרו לא החכמים, הם אמרו לרבן גמליאל, רבי, הם פונים לרבן גמליאל, רבי, המחרה עד שלא ניסית. אני רואה את מה שאתה אומר כשמדובר במחירה מצדה כשהיא לא ניסית, שהיא מחרה בעוד ארוסה והבעל הוא חלש, אז החכמים אומרים להם, אנחנו יכולים להבין את העמדה שלך שמחירתה תתקיים כשמדובר עד שלא ניסית. ניסית ואחר כך מכרה, מהו? נכסים שנפלו לה קודם נישואין, ואחר כך ניסית ואחר כך היא מכרה. עכשיו הבעל נמצא במלוא כוחו, אז מה תגיד? אמר להו רב גמליאל על המקרה הזה, אומר אף זו מוכרת ונותנת וקיים, הוא בדעה עד כמעט הסוף שיש להניק לה שליטה וכוח. אמרו לו, אז אמרת, אתה כל כך רוצה להניק לה כוח? הוריד וזכה באישה לא יזכה בנכסים? עכשיו אנחנו מדברים על בעל נשוי, הוא זוכה למעשה ידיה, מציאתה, הפרת נדריה, משהו לא יזכה בנכסים, שהוא ישלוט ולא נגיד מחירתה קיים. אמר להם, על החדשים אנו בושים, על הנכסים שנפלו לה אחרי הנישואין. אני אומר רב גמליאל בוש על כך ש, 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 שיש עמדה שמחירתה בטלה. אני גם בזה הייתי אומר מחירתה תתקיים. אז על החדשים שנפלו לה מי שניסית אנו בושים לומר בטל המחירה שלה, אלא שאתם מגלגלים עלינו את הישנים על נכסים שנפלו לה לפני הנישואין, גם כן שמחירתה תתבטל. אז אנחנו הצגנו כעת את מה שעמד מאחורי דבריו של רבי חנינה בן עקביה לעומת רבי יהודה במשנה. הגמרא שואלת, וענן תנן במשנה שלנו, עד שלא ניסית, כאילו נפלו לה נכסים וניסית ואחר כך מכרה נכסים, מה היה במשנה? רב גמליאל אומר, אם מכרה ונתנה קיים, משמע בדיעבד. אבל פה בברייתא במקרה כזה רב גמליאל רוצה להגיד שהיא מוכרת לכתחילה. אז איך ניישב את הניסוח של המשנה ומה שמובא בברייתא, שניסית ואחר כך מכרה, שהוא אמר זו מוכרת ונותנת וקיים, שזה מכירה לכתחילה. אמר רב זביל, יש כאן שתי גישות. רב זביל אומר, תני במשנה, לא לשון בדיעבד, גם במשנה צריך להיות מוכרת ונותנת וקיים. רב פאפה אמר, לא קשה, לא צריכים לשנות את הגרסה במשנה, יש פה ברייתא ויש משנה והם שתי דעות. רבי יהודה ליבא דרב גמליאל במשנה שאומר בלשון בדיעבד אם מכרה, זה גישת רבי יהודה ליבא דרב גמליאל. מה שראינו בברייתא המוכרת לכתחילה, רבי חנינא בן עקביה ליבא דרב גמליאל, שהיא מוכרת לכתחילה. אם נתבונן בתשובה הזאת, יוצא כך שרבי חנינא בן עקביה אליבא דרמליאל אומר שכשמדובר בנכסים שנפלו לה לפני הנישואים, כלומר בעודה ארוסה, והיא ניסית, היא מוכרת לכתחילה, אז מה תגידו לגבי נכסים שנפלו לה עוד יותר מוקדם והיא מוכרת אותם כארוסה? אז ודאי שהיא תמכור לכתחילה. עכשיו, איפה שמענו דעה כזאת? שמענו את הדעה הזאת אצל בית שמאי במשנה. על זה הגמרא שואלת, ורבי חנינא בן עקביה כבית שמאי, שלפי רבי חנינא בן עקביה אליבא דרבא גמליאל, היא מוכרת לכתחילה. ולא סביר לומר שתנא כמו רבא גמליאל, לפחות אליבא דרבא חנינא יסבור כבית שמאי. הגמרא עונה, הכי כמר, לא נחלקו בית שמאי ובית הלל הדבר זה. כלומר, גם בית הלל לפי הדעה הזאת אומרים שכשמדובר בשלב של אירוסין, היא מוכרת לכתחילה. רב ושמואל, Diamui tovayu. Bein shenaflu la nechasim ad shelo nitalsa. Bein shenaflu la nechasim mishe nitalsa. Ve niset. Habal motzi miyad halekochot. Ak nachzo al seder hadvrim. Nechasim shenaflu la גם אם מדובר לפני האירוסין, או נכסים שנפלו לה אחרי שהיא התארסה, ואז מה קרה? היא ניסית, ואחר כך מכרה. רב ושמול אומרים, הבעל מוציא מיד הלקוחות. כמן, דלא כרב יהודה, ולא כרבי חנינה בן עקביה. למה אנחנו אומרים שעמדת רב ושמואל הוא לא כמו לא זה ולא זה, לא כרב יהודה ולא כרבי חנניה בן עקביה? התוספות, דיבור המתחיל לא, הוא מחדד את הקושיה פה. נלמד ביחד את התוספות, את החלק הראשון של התוספות. לא כרב יהודה ולא כרבי חנניה בן עקביה. פירוש לא כאמרו לפניו דרב יהודה, הכוונה שיטת החכמים על פי רב יהודה, ולא כאמרו לפניו שיטת החכמים דרבי חנינה. דתרוויהו מודו, רב יהודה ורבי חנינה מודים בעד שלא נתערסה, כלומר נפלו לאישה נכסים לפני האירוסים וניסית דמכרה קיים. עכשיו לגבי המקרה הזה, מה אמרו רב ושמואל? אז בגמרא אנחנו ראינו שהם שניהם אומרים גם כשמדבר בנחל שנפלו לה עד שלא נתה עושה מכרה בתל, הבעל מוצאים יאללה לקוחות. והגישה הזאת לא ראינו אצל רבי חנינה ולא אצל רבי יהודה. חזרה לגמרא, הגמרא עונה אינהו רב ושמואל. רב ושמואל שכל כך הם מאוד מאוד חיזקו כוחו של הבעל, אינהו דאמרי כרבותינו דתניא, רבותינו חזרו ונמנו. כן, היה החלטה מאוחרת יותר והם החליטו, בין שנפלו לה עד שלא תתארס, בין שנפלו לה מי שנתארסה וניסה ואז מכרה, הבעל מוציא מיד הלקוחות. ואולי לשם הפשטת העניין, החכמים מסתכלים על מתי התפצה המחירה, לא הם מתעלמים מתי נפלו לה הנכסים, אבל אם ביצוע המחירה הייתה אחרי שהיא ניסית, אז הבעל הוא ממש גובר, מוציא ויאללה לקוחות. מי שניסית, אילו ואילו מודים שאם מכרה ונתנה, שהבעל מוציא מיד הלקוחות. נבהיר שזה שייך לקטע שבמשנה שדיברה על נפילת נכסים, נפלו לנכסים מי שניסית. אז אילו ואילו מודים שאם מכרה ונתנה, שהבעל מוציא מיד הלקוחות. שואלת הגמרא, למה תנינה לתקנת אושה? אנחנו מוקדם יותר במסכת בדף נון ראינו כמה וכמה תקנות אושה, והתקנות אלו הובאו בגמרא על ידי רבי יוסי בר חנינה שהוא היה אמורה, ואנחנו רוצים לדעת האם יש בסיס תנאי, בסיס חזק, בסיס רקע חזק שעליו נאמר תקנת אושה. אז למה תנינה, האם נוכל להגיד שמשנתנו היא מקור תנאי לתקנת אושה? דיאמר רבי יוסי בר חנינה, באושה התקינו האישה שמכרה בנכסי מלוג בחיי בעלה ומתה, אלו נכסים שהיא הכניסה, שהיו שייכים לה והכניסה לה נישואים, לא רשמו אותם בכתובה, שהיא בעלת הקרן והבעל אוכל פירות, זה הדין בנכסי מלוג באופן כללי. האישה כזאת, אישה נשואה שמכרה בנכסי מלוג בחיי בעלה ומתה, הבעל מוציא מיד הלקוחות. אז זה מה שהזכרנו מקודם, לכאורה, שאם מדובר באישה נשואה שנפלו לה נכסים והיא מכרה אותם, הבעל מוציא מיד הלקוחות. הגמור עונה לא. המקרה של המשנה והתקנה של אושה יש שוני. מתניתין בחייה ולפירות. מה שמוזכר במשנה שהבעל מוציא מעל הלקוחות, הכוונה הוא מוציא את הפירות. אם היא מכרה ללקוחות והם חשבו שהם ייהנו מפירות אותם קרקעות, לא, הבעל מוציא, והפעילות של הבעל או הכוח של הבעל זה כל זמן שהיא בחיים, הוא גובה, הוא לוקח מן הלקוחות, מוציא מידם את הפירות. וכאן נגיש. אבל לפי המשנה, לפני תקנת אושה, לפי המשנה, לאחר מותה, הבעל הזה יחזיר הקרקעות ללקוחות. תקנת אושה, שבו הוזכר הבעל מוציא מיד הלקוחות, בגופה של קרקע, הקרן, הקרקע עצמה, ולאחר מיתה, כלומר גם אחרי שהיא תמות הם לא יקבלו את הקרקע בחזרה. אז בעודה לפי תקנת אושה, מה יוצא? שבעודה בחיים הבעל מוציא מידם את הפירות, וכשהיא תמות אז הוא נחשב השולט, הבעלים על גופה של קרקע, הוא יורש את אשתו, למרות שהיא מכרה אותם בחייה. רבי שמעון חולק בין נכסים שהם ידועים ונכסים שאינם ידועים. יש נכסים שמחירתה קיים ויש נכסים שמחירתה בטלה. וכאן הגמרא מפרש מה הכוונה בזה. בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו שיטת רבי שמעון שמחלק בין נכסים ידועים לנכסים שאינן ידועים. אומר הגמרא, אילו הן, זה שאלה, אילו הן ידועים, מה הם הנכסים הידועים ואילו הן שאינן ידועים? אמר רבי יוסי בר חנינא, ידועים מקרקעי, שאינן ידועים מטלטלין. אנחנו נסתכל בתוספות ריד בשורות הרחבות, באמצע השורות הרחבות למטה. הוא כותב פירוש שמקרקע שאינו יכול להחביאן, דעתו של בעל עליהן ואינו מתייאש מהן, אבל המטלטלים, מפני שהיא יכולה להחביאם, אין דעתו של בעל עליהן, הוא מתייאש מהן. וכך, אם מכרה ונתנה, קיים. חזרה לגמרא. רבי יוחנן, הוא גישה שנייה. הוא חולק על רבי יוסי, ואומר, אילו ואילו ידועים הם. בין אם מדובר בקרקע, בין אם מדובר במטלטלים, הם נקראים נכסים ידועים, ואילו הן שאינן ידועים. אז מה נקרא נכסים שאינן ידועים? כל שיושבת כאן ונפלו לה נכסים במדינת הים. אני רוצה לפני שנתקדם ללמוד יחד איתכם הרש"י לקראת סוף השורות הקצרות. ידועים, זה בדברי רבי יוסי בר חנינא, ידועים מקרקעי, ועל מנת אותן נכסים נשאה, הוא נשא את האישה בגלל שהיה לו רצון לקבל אותם נכסים, לפיכך מכרה בתיל שהיה מצפה שתיפול לה אותה ירושה. עכשיו חזרה לגמרא, תניא נמי הכי, לחזק את הסבר של רבי יוחנן, אלו הן שאינן יהודים כושי יושבת כאן ונפלו לה נכסים במדינת הים, ועל כאלו הבעל לא היה מצפה, זה לא היה במודעות הבעל, אז לכן יש לה יכולת למכור אותם. היית כאן אנחנו נדבר על מה שנקרא שטר הברכה. אישה אלמנה שהיא באה להינשא לגבר שני, והאישה האלמנה הזאת לא מעוניינת שנכסיה יגיעו לידיו של הבעל החדש. היית את הדבעיה דתיו רכינו לנכסה, היא רצה להבריח את הנכסים שלה מגברה, מהגבר, מהבעל החדש. ואיך היא תעשה את זה? כתבתינו דברתה, היא כתבה שטר כאילו היא נותנת נכסיה לביתה, והיא הודיעה לעדים שאין מתנתה זו מתנה אלא להבריח, אין סיבה. אז היא התחתנה אחר כך עם הגבר, והיא גרשה וגם הספיקה להתגרש מהגבר, ועכשיו היא רוצה נכסיה בחזרה מן הבת. אנחנו ממשיכים לדף עין תת, עתי לקמי ברב נחמן. היא הגיעה לרב נחמן לתבוע את הבת, והוציאה הבת אותו שטר מתנה. קראי רב נחמן לשטרה, הוא קרא את השטר הזה, כלומר הוא מעניק את הנכסים חזרה לאמא. עזר רב ענן לקמי דמעופה, אמר לי רב ענן מתלונן בפני מעופה, חזי מור נחמן חקלה, הוא מתייחס אליו בזלזול, הוא אומר שהוא חקלאי. מה זאת אומרת? לא שיש בעיה בלהיות חקלאי, אלא הוא קורא לו ככה, רש"י מסביר, אינו בקי בדינים. והוא פונה למעופה שהיה אב בדין, ורב ענן אומר, חזי, אני קורא עוד פעם, חזי מה נחמן חקלה, איך היא מכר השטר הדינשי? איך שהוא קורא השטרות? הנה הבת החזיקה בשטר שהיא קיבלה את הנכסים האלו, אז למה שהיא קרא את השטר? אמר לי מעופה מגיב, אמר לי איזי גופה דעובדה, איך היא הווה, אני רוצה לשמוע את הרקע מה היה. אמר לי אחי ואחי הווה, ואז רב ענן מסביר שכל הסיפור כמו שלמדנו. אמר לי, אז מעופה אומר שטר מברחת כרמרת, אתה מתאר לי שטר מברחת, כפי שאנחנו הסברנו מקודם, שהאימא לא ברצינות הניקה מתנה גמורה לבת, זה היה כדי להבריח מבעלה. האחי אמר רב חנילאי בר אידי אמר שמואל, מורה הרע אני, אם יבוא שטר מברחת לידי, שירצה המקבל הזה להחזיק בנכסים, אקראנו כמו רב נחמן. אמר לי רב על רב נחמן, הוא מלא קושיה, תמה מי, למה שמואל אומר אקראנו? זה לא שווי כי יש נפשי, אדם לא עוזב את עצמו ויעב לאחיני ונותן פתאום למישהו אחר. אני מילי, זה נכון שאדם לא שווי נפשי וייתן לאחרים כשמדבר לאחריני לזרים, אבל לברתה היא אהיבה, כשמדבר ואימא וביתה היא כן מסוגלת לתת לביתה כמתנה גמורה. הגמור המגיבה רב נחמן עונה לו, לא נכון, אפילו אחי במקום ברתה נפשה עדיף עלה, אדם דואג קודם לעצמו גם במקום ביתה. מיטיבי, אנחנו מתחילים פה קושיה ארוכה, הוא מקשה על שמואל, הרוצה שתבריח נכסיה מבעלה, כיצד היא עושה? כלומר זה הסוגיה שאנחנו דנים בה, אז איך עושים? כותבת שטר פסים לאחרים, דברי רב שמואל גמליאל, רש"י כותב שטר פסים, שטר פיוסים, שמפייסתו לקבל מתנה זו, להפקיע זכות בעלה קודם נישואין, ולא שיזכה מקבל זה בהם. נמשיך. והחכמים אומרים, רצה מצחק בה, המקבל הזה יכול לצחוק על הנותן, כלומר, ויחזיק בוען עולמית, עד שתכתוב לו בשטר הניסוח הזה, מהיום וכ שארצה. רש"י כותב, עד שתכתוב בשטר זה, מהיום נתונים לך ולך שארצה. יש כאן הברכה מבעלה, שאם בא לזכות, אם הבעל ינסה לזכות בנכסים, תאמר, אני רוצה במתנה, שזה להכיל, ונמצא קיימת למפרע. ואם זה שנכתב בשטר יבוא להחזיק, תאמר, איני רוצה. עכשיו, נחזור לגמרא. אז איך שטר מברכת פועלת? לפי החכמים, תאמה דכתבה לאחי, אם יש הניסוח הזה, זה מועיל, להבריח. הלא כתבה לאחי, קנינו לוקח. זה כן תופס, וזה נגד שמואל. אמר רבי זירא, לא קשיא. בכולה, אם מדובר באישה שמסרה את כל נכסיה, אז אנחנו קוראים, כמו ששמואל אמר. זה לא רציני. אדם מחר או נתן את כל נכסיו, מתי אנחנו דורשים, או מתי נאמר שרצה מצחיק בה, במקצתה. נחזור על זה. שמואל אמר, קוראים את השטר, אלא אם כן יש את הניסוח המיוחד מהיום לכשרצה. זה כשמדובר בנתינת כל הנכסים. אבל אם מדובר במקצתה, זה שטר רציני שהמקבל, איך אמרנו, רצה לצחיק בה, לנותן, והוא יחזיק את המקבל יחזיק את בנכסים עולמית. הגמרא שואלת, והיא לא קניני לוקח, לפי שמואל, במקרה שכתבה כולם, שאם הלוקח לא קונה, נקנינו בעל? אז איזו הברכה יש? אם הקונה לא קונה, אז שיקנה הבעל? אז אין כאן הברכה. אמר אביי, הסאום, המקרה הזה של כתיבת נכסים במסגרת שטר מברכת, זה מוגדר כנכסים שאין ידועים לבעל, ואליבא דרבי שמעון. רש"י כותב, כנכסים שאין ידועים, שהרי על מנת שאינן שלה נשאה, אותם נכסים שאינם ידועים, הבעל לא ידע מהם, אז הוא התחתן איתה על מנת שאינם שלה. דסבור שהמתנה, אותו בעל חשב שהמתנה גמורה, ולכן הוא, הבעל לא מקבל אותם. עד כאן שיעורנו להיום. אני מאוד לחוץ עכשיו, לא כדאי, אחר כך תשים אותו בפנים. כי הילדים נוגעים בכל דבר, זה הצרה פה. אז תשים אותו פה, מאחורי הסטנדר הזה.